מאוד הבחירות מתנהלות שם כמו ברפובליקת בננות של עולם שלישי באפריקה. כך או כך, לא משנה איך זה ייגמר בסופו של דבר, טראמפ יצליח לעשות דבר אחד ואולי חשוב מבחינתו. אם הוא ינצח מה טוב, ואם לא, וביידן ייכנס לבית הלבן בסוף, הניצחון הזה של הדמוקרטים יחרט להרבה מאוד שנים כניצחון שנוי במחלוקת, כניצחון שמלווה בטענות לזיופים, סוג של קטם חסר תקדים שישאר דבוק בדמוקרטים ובביידן עצמו, והכל תלוי כמובן בתוצאות המאבק הזה. נמשיך גם הבוקר לעקוב אחרי הסיפור המרתק של הקרב על הבית הלבן שטרם הוכרע, ונעסוק גם במעשיות ארצנו הקטנטונת, כמו הפוליטיקה, פוליטיקה סביב הקורונה והקורונה עצמה. אנחנו עדיין בשלבי היציאה מהסגר הגדול של החגים לקראת אולי סגרים נוספים, כי במשרד הבריאות מזהים כל הזמן מגמה של גידול, אמנם איטי, אבל גידול בנתוני ההדבקות. וגם סיפורו של החיסון, החיסון נגד הקורונה של חברת פייזר האמריקנית, ננסה להבין עד כמה הוא יעיל, עד כמה הוא יגיע לכאן לארץ בהקדם, ועד כמה בכלל חיסון יחזיר את העולם לשגרתו הקודמת. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל אלה הכותרות.
זה נכון שבעיר מגורך מתכננים כבר קידושים למקרה שטראמפ מנצח?
לא ברור, אבל כבר נרכשו אילו בקבוקי ויסקי.
רק ויסקי? מה עם קוגל?
לאט לאט. מעלים את הרף כל הזמן.
טוב, טראמפ יוזמן אני מקווה.
בוודאי, יוזמן, יוזמן גם יוזמן. זה שטחים, אז הוא כבר יכול להגיע, כי זה חלק מישראל לטענתו.
ואז קושנר יישאר בארצות הברית.
ממש ככה.
קדימה לכותרות.
הכותרות, מה שקורה זה שהתובע הכללי בארצות הברית, ויליאם בר, הורה הלילה לטובים בכמה מדינות לחקור טענות מוצקות להסדרים בספירת הקולות בבחירות שם לנשיאות. מדובר בצעד חסר תקדים בארצות הברית, שכן תמיד פותחים בחקירות רק לאחר פרסום התוצאות הסופיות. כעת לקורונה, כ-700 אזרחים נדבקו ביממה האחרונה, 2% ועשירית מכלל הבדיקות יצאו חיוביות. בשעה זו מאושפזים 322 חולים קשה, 134 מתוכם מונשמים. ישראל מייצה את המגעים לרכישת מנות חיסון מחברת פייזר האמריקנית, שהודיע כי החיסון שלה יעיל במעל 90%. במערכת הבריאות שוקלים להביא בחקיקה חובת חיסון לכלל האזרחים כדי למנוע מקהילות של מתנגדי חיסונים לא להתחסן ובכך להביא שוב לעלייה בתחלואה. הנשיא האמריקני טראמפ תוקף בחריפות את ארגון הבריאות האמריקני ה-FDA שלטענתו השעה את ההודעה להצלחה בניסויים רק לאחר הבחירות. שר בריאות אדלשטיין ייפגש היום עם יושב ראש ועדת החוקה אשר וידון עמו בהחלת האיים הירוקים באילת ובים המלח. אדלשטיין יבקש להביא לאישור החוק לאחר שאתמול הוא הסיר את ההצעה בשל הסכמת המפלגות החרדיות לאשר את האיים הירוקים בלי אפשרות להרחיב אותם לערים נוספות. התחזית בצפון ירד גשם מקומי קל. אלה הכותרות בצלאל.
תודה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שמונה ושלוש דקות, אז כולם סקרנים בטח לדעת מה שמתרחש בארצות הברית, את הפיקנטריה של סיפורי הזיופים, כן או לא. נשאיר את זה עוד מעט, קצת מתח בעניין הזה. נפתח עם מה שמתרחש כאן. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אתמול סביב הקורונה וניסיון לאשר את החוק ל... איך נקרא לזה?
יהיה תיירות. תיירות.
יהיה תיירות כן. באילת ובים המלח. שר הבריאות מושך את ההצעה, למה? כי הכנסת לא קיבלה את ההצעה שלו כפי שהיא, רצתה לעשות שינויים.
נכון. למעשה היה דיון ממושך בהצעת החוק, ממש רגע לפני ההצבעה במליאת הכנסת, יולי אדלשטיין עולה ומודיע שהוא מושך את הצעת החוק. הוא ראה שההסתייגויות שהוא הגיש להצעת החוק לא התקבלו, ולמה הם לא התקבלו? בגלל שחלק מחברי הכנסת, כולל יהדות התורה, הצביעו נגד ההסתייגויות הללו, והדבר הזה שהוא דבר די נדיר בכנסת, ממש רגע לפני ההצבעה, על דבר שהוא קורונה ואמור לסייע גם לתיירות וגם לאזרחים, הוא מושך. עכשיו, מה שקורה שם בגדול, הצעת החוק הזאת קובעת שהעיר אילת ומלונות בים המלח יוגדרו כאיים תיירותיים, יוכלו, בעצם מקומות ירוקים כמובן בהתאם לתחלואה, יוכלו להיכנס לשם אנשים בהצגת בדיקת קורונה, שלילית כמובן, או תעודת מחלים, שזה משהו מעניין. עכשיו, מה קורה בעצם מאחורה? יעקב אשר במשך תקופה ארוכה, כבר לפני למעלה מחודש, מדבר על כך שצריך לעשות, אגב לא רק הוא, אבל הוא הוביל את זה בוועדת החוקה, צריך לעשות קריטריונים לאנשים שיחלימו מקורונה, ולהשתמש בהם בהרבה מאוד תחומים, גם בתחומי החינוך וגם בתחומים נוספים, שסיוע למשל מבודדים ולחולי קורונה, ויש המון המון דברים, והיה גם איזשהו מנגנון שניסו לייצר לעניין, בסך הכללי, ככה אני מדבר בערכה גסה, מדברים על למעלה מחצי מיליון בני אדם שכבר החלימו מקורונה.
לא, המחלימים הרשמיים מדברים על, הנתונים מדברים על 310 או 320 אלף איש, אבל ביום שהתחילו את הבדיקות הסרולוגיות לגלות את אלה שנדבקו בלי ידיעתם, אני אומר לך שלא מדובר בחצי מיליון, מדובר בהיקפים הרבה יותר גדולים.
כן, משהו אוקיי. כזה של חצי מיליון, מדברים על בדיקה סרולוגית מדי פעם, פעם בשלושה, ארבעה חודשים, משהו כזה. גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, כבר הקים צוות לעניין הזה. חילוקי הדעות בין גרוטו לבין שר הפנים ידועים, גרוטו הולך הביתה, אתמול גם נערך איזשהו פרידה ממנו בוועדת חוקה. בשורה התחתונה, שר הבריאות הקפיא.
על מה הוויכוח? רגע, על מה הוויכוח?
ויכוחים שלא קשורים רק לנושא המחלימים כמובן. אתה יודע, חילוקי דעות בתוך משרד הבריאות, ראינו
לא ויכוחים טכניים, לא ויכוחים טכניים על איך מזהים את אותם מחלימים, כלומר, החשש, אמר את זה גרוטו בוועדת חוקה לפני חודשיים כמדומני או חודש, שאם אדם יבוא עם אישור מחלים מודפס מקופת חולים כפי שזה היום, זה קר נרחב לזיופים. כל אחד יכול להמציא מסמך.
וראינו גם זיופים כאלה, נכון, אבל עדיין
בכניסה לארץ.
נכון.
אז מה כל כך קשה למדינת ישראל המאוד מודרנית לייצר כרטיס מגנטי מאוד פשוט שעולה 2.5 שקלים לכל אחד שיחלים עם
בדיוק שבב? בדיוק למטרה הזאת נועד אותו צוות שהקים גרוטו לטפל בעניין הזה ולהגדיר מי הם מחלימים ומה התהליך ואיך יזהו אותם ולמנוע זיופים וכו' וכו'. מה שקורה ששר הבריאות הקפיא את עבודת הצוות הזאת, יעקב אשר כמובן עשה בלגן, שלח מכתב לראש הממשלה וכו', ואז מגיע החוק של איי תיירות לאילת, שם היה כתוב שניתן להיכנס לאותם איים תיירותיים עם בדיקת קורונה או תעודת מחלים. אומר יעקב אשר, אם אפשר, אם יש איזשהו נוהל של מחלימים, אז שהמדינה תתייחס למחלימים בכל נושא הקורונה, לא רק לגבי איים תיירותיים.
וכאן חזרה בעצם, לעבודה אחרי סגר, יכול לשנות הרבה דברים.
נכון,
ולשגרה ולשמחות ולימודים ומה לא.
לא רק זה, אם המשמעות היא שמחלימים לא נספרים בשום הגבלות, אז אם יש למשל הגבלה של 10 מתפללים בבית כנסת, אז אם יש לך תעודת מחלים, אז ייכנסו עוד 20 כאלה ולא יספרו, כן?
וכנה לגבי עם ירוקים. יותר מ-20 בבית כנסת. יותר מ-20 מחלימים בכל בית כנסת ממוצע.
מצוין, אז הנה, אז התחברת לעניין. הדבר הזה בעצם גרם ליהדות התורה לקבל את ההחלטה שהם דורשים, אם יש נועל מחלים, להכיל אותו על כל החוק, ולא רק זה, גם את ההסתייגות, שלא רק, שבעצם נתנו סמכות לממשלה להכריז על עוד מקומות קיים תיירותיים, אם התחלואה שם נמוכה, וגם על הנושא הזה הצביעו, בעצם שהממשלה תוכל לאשר כל מיני מקומות, לא רק להגביל את זה לאילת וים המלח. והדבר הזה עורר את זעמו של שר הבריאות, כמו שראית אתמול, ועובדה שההסתייגות שלו לא התקבלה, ובעצם הצביעו, גם יהדות התורה הצביע בעד מתן הסמכות הזאת לממשלה, וזה גרם לכל המאומה הזאת שראינו אתמול בכנסת, שהוא מחליט ברגע האחרון למשוך את הצעת החוק ולא להעלות אותה. הדבר הזה כמובן גרר גם שערה בתוך הקואליציה, ראש הממשלה יחד עם השרים, דודי אמסלם ושר הבריאות, שוחחו עם יושב ראש ועדת החוקה יעקב אשר, ניסו להגיע לאיזשהם הבנות. השרים ייפגשו היום עם יושב ראש הוועדה יעקב אשר על מנת להגיע לאיזשהם הבנות בנושא הזה ולסיים את החקיקה של האיים הירוקים. השאלה הגדולה כמובן זה מה יקרה, האם ייכנסו לתוך המנגנון הזה, כמו שאמרנו, גם המחלימים וגם סמכות הממשלה על היתרים נוספות. בקיצור, השאלה שבשורה התחתונה זה מי ינצח, האם יהיה זה שר הבריאות אדלשטיין שמאוד מתעקש על העניין הזה כמו שראינו אתמול, או שכן יוכלו להכניס כל מיני מנגנונים גם של מחלימים וגם של מתן סמכות לממשלה להכריז על מקומות נוספים כאים תיירותיים, ויש לזה נפקא מינה, כמו שאמרנו, להרבה מאוד נושאים, שחלקם אגב גם קשורים.
זהו, ומי שעוקב אחרי מהדורת הבוקר יודע שהנושא הזה של המחלימים ואיך מתייחסים אליהם כבר מטופל פה הרבה מאוד, ואני חייב לומר שהטיפול של יעקב אשר בסיפור הזה, בכלל בהרבה דברים, אבל בעיקר בסיפור הזה, הוא מהחשובים ביותר שהיו בתקופה הזו של משבר הקורונה, והעובדה שכל יהדות התורה מצטרפת לעניין הזה מול שר הבריאות, היא עמדה עקרונית חשובה מאוד, כי תחושה שלי שמשרד הבריאות יותר מדי, איך נקרא, כל אחד, אין קולות, אין איפכא מסתברא, אין עוד חשיבה מקורית מחוץ לקופסה, כל הזמן, ככה לא מנהלים מלחמות, מלחמות מפסידים בצורה הזו. וטוב
כן,
שיש מי
תוסיף על זה את העניין שגם היה צוות כבר לעניין הזה שבדק את העניין ועבודתו הופסקה, וזה הדבר שבעצם הכעיס עוד יותר את יושב ראש הוועדה יעקב אשר ואת חברי הכנסת של יהדות התורה, שזה דבר שגרם להם בעצם לעשות הצבעה יחד עם האופוזיציה במובן הזה, ולהצביע בעד ההכנסה של אותם החרגות. מה שמעניין זה לראות איפה שס בעניין הזה, שס אתמול הלכה יחד עם שר הבריאות אדלשטיין, קולה משום מה בסוגיה הזאת.
למה?
אני לא יודע בדיוק, מה שאני יכול לראות, אולי אני אנסה להעלות את משולם נהרי, שדווקא הוא כן הצביע עם יהדות התורה, באופן חריג, ביחס לחברי מפלגת ש"ס, אבל צריך לבדוק את העניין הזה באמת.
מאוד מוזר. טוב, אולי זה קשור למה שדרי כל הזמן נחשף אליו בקבינט הקורונה, ושם, אני לא רוצה לדבר על אף אחד מחברי קבינט הקורונה, אבל כשגם שם יש רק קול אחד, רק צד אחד, רק עמדה אחת, בסוף כולם מושפעים מכך, אין דרך אחרת להסביר את זה.
כן, גם שם אתה יודע, מגיעים בסופו של דבר לוועדת לקבינט הקורונה, מגיעים אותם מומחים, מציגים כל מיני דברים לכאן ולכאן.
לא ידוע לי שיש שם מומחים מצד שני, כולם מומחים מצד אחד, ממי שמשרד הבריאות רוצה שישמעו אותו, ולא מומחים נוספים, ויש הרבה כאלה בשטח, תכף אולי נשמע אחד מהם. איתי גדסי, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
שלום לאלדד סיטבון.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אני אציג אותך ככה למאזיננו שלא מכירים, אתה מסעדן, אדם מן השורה, מן היישוב, שמתעסק המון בסטטיסטיקות של הקורונה, לא כסטטיסטיקאי מומחה, מקצועי, אלא כהובי, כתחביב, ובסוף אלה המספרים המעניינים, המרתקים, שמספרים את הסיפור כולו. ואיפה אנחנו עובדים היום?
אנחנו, עוד פעם, אני מדבר מהנקודת מבט שלי ומה שאני רואה,
בוא, עוד לא ראיתי מישהו שסתר את הנקודת מבט שלך או את הנתונים שלך, אז מצבך טוב.
כן, אלא מסתמכים כמובן על הנתונים של משרד הבריאות ושל פיקוד העורף. ממה שזה נראה, די בשבועיים האחרונים נעצרנו באזור ה-600-700 נדבקים ביום, שזה לפי מה שמספרים לנו, כרגע נותן לנו מקדם הדבקה באזור אחד, שזה לא משרת כל כך את מה ש...
בוא נעשה רגע, אני חייב להסביר למאזינים את הנושא הזה של מקדם הדבקה אחד. מה זה המקדם הדבקה, או הדבר הזה שקיבל את הכינוי R1, R08, המקדם הדבקה הזה, מה הוא? כי אתה יודע, אנחנו עוברים ממושגים למושגים, בהתחלה דיברו על כמויות של מתים, ואחרי זה כמויות של חולים קשה ושל מונשמים, ובסוף הגענו לדבר החדש שנקרא מקדם הדבקה, מה הוא?
מקדם הדבקה לפי ההגדרה, ברגע שהוא מעל אחד, זה אומר שבן אדם אחד מדביק יותר מבן אדם אחד. ברגע שהוא מתחת לאחד, זאת אומרת שהמגפה בהתפשטות. ברגע שהוא מתחת לאחד, המגפה בדעיכה. איך מגיעים בעצם למקדם הדבקה? בחישוב מאוד פשטני, בלי יותר מדי להיכנס, כי גם אני הבנתי רק בשבוע האחרון, זה בעצם כמות המאומתים שיש בממוצע בשבעה ימים האחרונים, חלקי כמות המאומתים שהיה ביחס לכמות המאומתים שהיה בשבעה ימים אחורה. זאת אומרת, בודקים בשבוע הזה כמה ירדנו משבוע שעבר.
שבוע מול שבוע, ולפי זה יודעים אם זה בעלייה או בירידה או בהקפאה.
ואם בעצם מדברים על אחד, זה אומר שדי נעצרנו, זאת אומרת, זה די מזכיר את יולי-אוגוסט שהיה
שהירידה נעצרה.
באזור 2,000 מאומתים ביום, וגם אז אמרו שזה מוזר שהמקדם הדבקה נתקע על מספר אחד. נשאר מספר אחד שזה לא יכול להחזיק זמן, הרבה זמן על המקום הזה. כי זה צריך או להיות בדעיכה או בעלייה, ואיכשהו ביולי-אוגוסט זה נשאר על אחד, וזה גם מה שקורה כרגע בשבועיים האחרונים.
כלומר שיש סיכוי שתוך שבועיים שלושה נראה את הגידול שאותו ראינו בתחילת ספטמבר? שהוביל הסגר?
עוד פעם, אם אתה שואל אותי, אם אני מסתכל אחורה על הקפיצות המשמעותיות שהיו ב... אותם גלים, אותם התחלה של גלים, אז אם אתה מסתכל על מה שהיה במרץ, אז היה לנו את הבחירות שלא דיברו על זה הרבה, ומיד אחר כך את החגיגות של פורים. לא החגיגות, לא עשו משהו מיוחד, פשוט היה את פורים, ופורים בעצמו הוא חג חוגגים אותו. אם אתה מסתכל על יוני, אז מיד אחרי שהתחילו הבתי ספר, והייתה עלייה קטנה בבתי ספר, אז פתחו את האירועים מעל 250, עד 250 איש, ואז הוא מיד עלייה בגידול. אחר כך הגבילו את זה, וזה בא ביחד עם בין המצרים, אז זה פשוט נעצר שם באותו מקום של 2,000 מאומתים ביום. וכמובן, מה שהיה בספטמבר, עם החזרה ללימודים, גם הממסד החילוני וגם הממסד הדתי, כמה ימים לפני, ואז בעצם קרה מה שקרה, שזה בעצם הביא את אותו גל שהביא לסגר האחרון.
אוקיי, וכשאנחנו לוקחים את הציבורים השונים, מגזרים חרדי, כללי, ערבי, בדואי, שגם הוא מפוצל לשני מגזרים, כי בבדואי הגידול בשבועות האחרונים גבוה יותר מהמגזר הערבי הכללי.
בדואי ודרוזי ביחד, אגב, במקרה הזה ספציפית, כי גם אצל הדרוזים יש עלייה חרדית.
אז זה לא, כי הבוקר ראיתי באחת הטבלאות כבר פיצול בין הדרוזים בין הדרוזים לבדואים. אוקיי. בוא נדבר כן על המגזרים, חרדי מול כללי מול ערבי. איפה אנחנו אוחזים?
ממה שאני רואה וקורא, אני עוקב בעניין הזה אחרי רן סגל, כי אני יודע שהוא מתעסק המון במקדם ההדבקה, ובנתי גם שהוא מייעץ למי שצריך לייעץ, אז כרגע במגזרים, ממה שאני יודע, מקדם הדבקה אצל, במגזר הערבי הוא הכי גבוה, במגזר הכללי הוא נע סביב 1, 0.98, 0.99, 1, ובמגזר החרדי הוא כרגע הכי נמוך. אני זוכר בדיוק את המספר, אבל הוא כרגע הכי נמוך. אין שם בעצם גידול. בעצם ממשיכה אותה דעיכה, זה קצת נעצר לאחרונה, אבל כרגע מקדם הדבקה הוא הכי נמוך במגזר החרדי.
וזה למה? כולנו מנסים להבין מה קרה בציבור החרדי, יותר ניזר, יותר נשמר, כמות הנדבקים הגדולה, פרופסור סגל שהזכרת אותו, מדבר על 30%, אני טוען שאנחנו קרובים ל-50% הדבקה במגזר החרדי בגילאים של 13 ומעלה. אז מה, בגלל שיותר מדי אנשים נדבקו, אז המקדם ההדבקה, או יותר נכון, פחות אפשר להידבק עכשיו? אני לא מדבר על החיסון עדר, כי הוא לא רלוונטי.
אני רוצה להכניס פה את המשפט חשוב שהבינו. אני, כמו שאמרת בהתחלה, אני מסדן, חובבן, לא מדען.
ואני עיתונאי שגם כן חובבן של הנתונים.
חשוב לי לחזק את זה.
אז שנייה, רגע, אני אוסיף על זה. ואני גם לא מבין בסטטיסטיקות, אבל גם, אתה מכיר אותי, לומד את הנתונים כל הזמן ומנסה להבין. יחד איתך אני מנסה להבין פה בכל איפה אנחנו אוחזים.
יש עניין מאוד פשוט. בסופו של דבר, אם יש 10 אנשים בחדר, ואנחנו יודעים שבן אדם יכול להידבק פעם אחת, ונדבקו כבר 5 אנשים, אז כנראה שבפעם הבאה יוכלו להידבק רק עוד 5 אנשים, ומצד שני רק עוד 5 יוכלו להדביק.
כלומר, הסיכוי ירד בחצי. הסיכוי להידבק ירד בחצי.
נכון, כי זה כי במרכאות אותה חסינות עדר שמדברים עליה, שברגע שמגיעים לאיזה מספר קסם כלשהו גבוה, שהאוכלוסייה נדבקת, אז קודם כל יש פחות אנשים שהם פוטנציאל להדביק, וגם פחות אנשים שהם פוטנציאל להידבק. האם זה קשור למה שקורה במגזר החרדי? אז זה מה שאומרים שמדברים עליו, זה גם מה שסגל מדבר עליו, שהוא אומר שהם לא מדברים על חסינות עדר, הם מדברים על חסינות חלקית. זאת אומרת שאחוז, לצורך העניין, בוא ניקח את בני ברק. בני ברק, אני יודע, במספרים האמיתיים, זאת אומרת, במספרים של ה-PCR, בבדיקה, במטוש, אנחנו עומדים על 12.5% מאומתים. מעריכים את בני ברק באזור בין 30-50% מאומתים. זאת אומרת, בין 30-50% אנשים שנדבקו כבר. מן הסתם, יהיה להם יותר קל לשמור על עצמם ופחות קשה להידבק, כי יותר אנשים נדבקו והם פחות חשופים.
וצריך לזכור שבבני ברק, כאזור חרדי צפוף, כשמישהו בבית נדבק, זה בדרך כלל כמעט כל בני הבית, אז בתוך אותה משפחה כבר זהו הסיפור מאחוריהם, כעת השרשרת די נקטעת, כלומר כשהגיעו ל-30-50% זה די נקטע ולא יכול להימשך הלאה, ושוב, הכל בתיאוריות.
נכון, כי שוב פעם, אני לא הבן אדם להגיד
את זה. כן, ברור, ברור, אנחנו מדברים בטווח של מספרים.
בפלוס ומינוס, בפלוס ומינוס, אז סביר מאוד להניח שאם 50% נדבקו, בין 30-50% נדבקו.
בוא נשים את המספרים בצד, אלעד, ונדבר על משהו אחר שהתרחש כאן בחודשים האחרונים. אף אחד לא הבין מה עובר על הציבור החרדי, ראו גידול, וגלי ההסתה חרגו מכל פרופורציה, אתה ער לזה, מכיר את זה, רואה את זה ברשתות החברתיות, ולא כולם ניסו באמת להבין מה זה הציבור החרדי, מה עובר עליו ואיך הוא מתמודד עם זה. אתה היום למדת, אתה מכיר את זה יותר טוב היום?
אני יכול להגיד שאני למדתי המון על הציבור החרדי. אמנם יש לי אח חרדי, אבל אף פעם לא התעמקתי לעומק במגזר החרדי ברמות האלה. כן, יצא לי לדבר עם המון אנשים דרך הרשתות החברתיות וגם דרך המכון החרדי למחקר שקראתי אנשים. והבנתי יותר לעומק בעצם איך הדברים עובדים שם, ועד כמה בעצם גם הרבה יותר קשה להם
אובייקטיבית.
אובייקטיבית מול הווירוס עצמו, כי בסופו של דבר, אמרתי את זה קודם, סליחה, אם אנחנו בבית עם 6-8 נפשות, שנייה, ובסופו של דבר חזר הילד הקטן מהבית ספר או האבא מהבית כנסת, ואחד מהם נדבק. אין ממש דרך להשתלט על זה. בסוף זה באותו בית, וכמו שאמרת, חיים גם בכפיפות, ובסוף יותר נדבקים. אז אני חושב שגם בעניין הזה הטיפול עצמו היה צריך להיות יותר ממוקד מגזרית. ידוע, גיל חציוני במגזר החרדי הוא 16, זה מטורף, מדובר על 60% מהילדים הם עד גיל 18. שם היה צריך לטפל בצורה X ולהסתכל בצורה X, והיה צריך להסתכל למגזר החרדי בצורה
Y. אז מי כשל בבדיקה או איך נאמר, בהתייחסות למגזר החרדי?
אני לא הבן אדם לגבוע, כי באמת קטונתי, אבל אני חושב ש...
בראייה שלך, נקודת המבט שלך.
מנקודת מבט שלי גם היום, אני חושב שרצוי שמשרד הבריאות יעצרו שנייה לנשום עמוק ולהסתכל על המצב ולבוא ולנהל אותו אולי בצורה טיפה שונה, כי בסוף אתם כן 8 חודשים בתוך הדבר הזה, והדברים לא עובדים פרפקט 100%.
תשמע, את יודע, התקשורת, ברגע שהחרדים חגגו במרכאות בכותרות של הקורונה, אז התקשורת חגגה והסיטה, והחרדים מדביקים ומדבקים, אתה רואה את הרשתות והכל. אבל אני לא מחפש להעביר את המיקוד הזה למגזר הערבי, ממש לא, כי אני נגד כל ההכללות וכל הדברים האלה, אבל בסוף, כשזה קורה במגזר הערבי, אתה שומע שקט, דממה, כשבהר הבית מגיעים 12,000 ערבים בלי מסכות, בלי ריחוקים, בלי כלום, ואף אחד לא נוקף אצבע, אבל כשיש אתמול לוויה של גדול בישראל בירושלים, אתה רואה את השוטרים מזה, כשאתה רואה את ההפגנות ולא נוגעים באף אחד, לא למרות ההמוניות, ושוב, אני לא נכנס לעניין הפוליטי, יש פה עדיין את התחושה הזו שכשזה חרדים אפשר להתגולל, להתנפל עליהם, גם משטרה, גם תקשורת, גם צייצנים למיניהם, מי שזה לא יהיה.
להגיד לך שלא דיברו יותר על החרדים מאשר מדברים על החתונות אצל הערבים היום? אני אכתם, אני אגיד שזה לא נכון. להגיד לך, האם אני חושב שיש סיבה כלשהי שעומדת מאחורי הקלעים, שאולי משרתת? אני פחות מנסה לי להכניס פוליטיקה למה שאני חושב. זה גם לא, נראה לי לא פייר גם.
אולי קנאה, אולי שנאה, אולי עוינות, אולי אנשים שלא מסוגלים להכיל את השני, אלה שרוממות זכויות אדם בגרונם, בסוף, 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 אתה יודע, לא תמיד במבחן המציאות זה מגיע לצורת נכונה של התבטאות.
תראה, בסוף, בסוף אנחנו מחפשים להוריד את גובה לעבוד, ואנחנו מחפשים כן לפחות לעבור את התקופה הזאת של הקורונה, לצלוח אותה בצורה הכי טובה שאפשר בכל המגזרים, גם אני, שאני מחשיב את עצמי חילוני במגזר החילוני, גם אצל חרדים, גם אצל ערבים, כולם בסוף צריכים להבין שיש דברים מסוימים שצריך לוותר עליהם בתקופה הזאת, ולהגיד, אוקיי, אני מבין, יש דברים שהם יותר מדבקים, והם יותר גורמים לתחלואה לעלות, הרי בסוף, זה כן הורג. אפשר להגיד יותר, אפשר להגיד פחות, אבל זה כן בסוף אנשים נפטרים מזה. טוב, אני מניח שאתה מכיר את המספרים של בני ברק
מערב ראש השנה, בוודאי.
עד הבוקר. נכון. הכפלה מ-75, נכון, לאתמול בבוקר 141 נפטרים. בסוף, זה קורה לאנשים, אז אפשר לבוא אבל אני באמת מאמין שעם קצת יותר זהירות, כל המגזרים, קצת יותר זהירות, קצת להבין שכרגע זה לא המקום להתקהלות המונית.
אבל עזוב, עזוב, יש חיסון באופק, שלום על ישראל, נגמר הסיפור.
איך אמרנו? תחילתו של הסוף, אמרתי פול. אני ככה רואה את זה.
כן.
טוב, העיקר... סופרים קדימה.
העיקר הבריאות, ושנדע לשמור על עצמנו, ושכל המתחים בין הציבורים ירדו, למרות שאני באיזשהו מקום, מבחינת ההסתכלות הפנים חרדית, כל הסיפור הזה דווקא יועיל לנו לטווח הרחוק. כי חברה שרוצה להסתגר מבחירה, מבחינה אידיאולוגית כמובן, לא מסיבות אחרות, צריכה לפעמים את החומות המוגבהים האלה, וכשהחרדים מרגיש שהוא מותקף ולא משנה על מה, הוא מסתגר, לא מסתגר, אלא מתכנס עם חבריו בתוך עצמם. מתכנס
בתוך עצמו ומטפל בעצמו.
גם מטפל וגם, אתה יודע, כשיש מאפיינים ייחודיים לחברה, תמיד טוב מדי פעם לעצור, לחשוב, לראות איך בקרת נזקים מהתקופה האחרונה, ולהתקדם קדימה, אז אולי זה רק יעשה לנו טוב, ו...
וזה אפשר רק לקנענת. באחידות, באחדות.
רק שהקינה הזאת תישאר בגדר קינה, קינת סופרים.
קינה
סופרים קוראים לזה, ולא קינה אחרת, חלילה חלילה. אלדד סיטבון, תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב, תודה, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נשוב ונחזור לסיפור הגדול של הימים האחרונים, הבחירות בארצות הברית.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לצד החזרה לשגרה, כולנו מתמודדים עם אתגרי היום ברשויות המקומיות. התוכנית הפוך על הפוך תארח השבוע את ראשי הערים החרדיות לשיחות עם מאזינים על קורונה, שגרה ומה שביניהם. והיום עם ראש עיריית ירושלים משה ליאון. הפוך על הפוך, אחת בצהריים, כאן בכל חי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה. כפוף לתקנון.
מנויי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בהתרכלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים?
למימוש ייכנסו לאתר ההטבות של מינוי פיס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות, כוכבית 3990 בנקודות המחירה או באתר. מינוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
כשמכל עבר בעיות לא הפסקנו לקוות והבטחנו להודות להודות כשהזיווג מגיע כשרפואה פתאום מפציעה כשהנחת מחממת והפנסה מתברכת
רבבות מודיעים זה קרוב, זה פשוט, זה מומלץ שני, חמישי ושני בציונו של הצדיק מזוויל זכותו תגן עלינו מתחברים למכור הישועות ישיבת בית מרדכי זוויל 1-800-35-35-60 1-800-35-35-60
ראשון, שני, שלישי, רביעי
סטופ!
החיים שלכם עלולים להיעצר ביום אחד. אנחנו לא יודעים איך ייראה המחר, אנחנו יודעים להפוך אותו לטוב יותר. הצטרפו לביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות מנור המבטחים ודאגו למחר שלכם. לפרטים ולהצטרפות כוכבית 5565 לאומית, לנו זה אכפת.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמי יאו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר, mekimi.co.il.
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לא מאמין. אילו הנהג הזה רק היה מסתכל לפני שהוא יוצא לעקיפה, לא הייתי אף מהאופנוע.
רוכבי אופנוע, יש גורמים רבים לתאונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסקרלבד.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
אתם יכולים לחכות, ואתם יכולים לזכות. יום שלישי הקרוב, זה המועד האחרון להצטרף בחינם להגרלת הבונוס של עלי שיח. חייגו עכשיו כוכבית 2315, כוכבית 2315. הצטרפו עכשיו להגרלה גדולה לדופלקס ותזכו פעמיים. כוכבית 4574, כוכבית 4574.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:29 עכשיו, כפי שהבטחנו, לארצות הברית, שם אפשר לקרוא לזה דרמה, או לקרוא לזה איך שתרצו. אנחנו עכשיו עם שמואל רוזנר, עיתונאי בניו יורק טיימס ומעריב, מומחה לארצות הברית, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הנתון הכי מדויק כרגע הוא שטראמפ מסרב להכיר בהפסד שלו, על זה אין מחלוקת, והשאלה לאן זה מוביל אותנו.
תראה, צריך לומר פה שני דברים. קודם כל, פורמלית, טראמפ באמת עוד לא הפסיד, כלומר, האלקטורים עוד לא הצביעו ב-14 בדצמבר, ותיאורטית, אם אתה רוצה להאמין לנרטיב שהוא מנסה לייצר, יכול להיות שעוד יתגלו איזה תגליות, או יהיו ספירות חוזרות, או יהיו פסיקות משפטיות שיכולות לאפשר ניצחון שלו.
אל תשכח, אבל אסור לשכוח שאין מערכת בחירות בלי טעויות. בטח במדינה כל כך גדולה כמו ארצות הברית, וכשמדובר בהפרשים די מזעריים ביחס לאמריקה הגדולה, בהפרשים מזעריים בכמה מדינות, מאוד ייתכן שבאמת היו טעויות. אני לא מדבר עכשיו על המילה זיופים.
כן, אם מדובר בטעויות, אז טעויות יהיו לשני הצדדים, ואז טראמפ גם ירוויח כמה קולות וגם יפסיד כמה קולות, ובסופו של דבר המאזן הסופי לא יביא אותו לכדי ניצחון. עכשיו צריך לומר, צריכות להתגלות לא מעט טעויות בלא מעט מדינות, כדי שלטראמפ יהיה איזשהו סיכוי לנצח. שוב, אף משקיף רציונלי על התהליך הזה לא מניח שטראמפ ינצח בבחירות, אבל שמורה לו הזכות להילחם, הוא רוצה להילחם, אז הוא יילחם על סיכוייו לנצח בבחירות, הוא ילך לבתי משפט, כך או כך, צריך, שוב, צריך לשמור את העיניים על הדבר המרכזי, והדבר המרכזי הוא שב-14 בדצמבר תהיה הכרעה סופית, כי האלקטורים יצביעו, ואז כנראה ג'ו ביידן יהפוך באופן רשמי לנשיא הנבחר, ומאותו רגע ואילך, השאלה מה טראמפ יגיד, באמת תהיה כבר הרבה פחות חשובה.
כן, אבל השאלה, אם הנושא הזה של עד ה-14 בדצמבר, שזה עוד חודש וארבעה ימים, עד אז חייבת הכרעה משפטית לסיפור הזה? חייבים הכרעה משפטית?
בגדול כן, יש שם לכאורה עוד איזה שבוע אחרי שאפשר לייצר בו אולי עוד איזה חלון, אבל בגדול יש, התהליך האמריקאי הוא תהליך שנקבע כבר בחוקה האמריקאית לפני 300 שנה, ואת התהליך הזה קשה מאוד לשנות, ולכן סביר להניח שבאמצע דצמבר אנחנו נדע באופן רשמי מהנשיא האמריקאי, וגם אם לטראמפ יש עניין כרגע לא להיכנע, באותו רגע הוא יצטרך סופית להיכנע, כי מן הסתם גם בתי המשפט יאמרו את דברם, ואולי אפילו בית המשפט העליון יאמר את דברו.
וזו הנקודה המעניינת, בית המשפט העליון, ופה צריך להדגיש את הנקודה הזו, שמה יש רוב לשמרנים, כולל שופט, בלי להיכנס לפרטים, לא מתאים, שיש לו אימות של 30 שנה עם ביידן, וזה בטח יכול גם להשפיע. בסוף, איך אמרו כאן, יש לשופטים אג'נדה, ושמה זה בצורה הכי בולטת ושקופה.
לשופטים יש אג'נדה, אבל השופטים לא ירצו להיות ליצנים. הם לא ייתנו בחירות למישהו שבעליל לא ניצח בהן. שוב, אם תימצא איזה עילה לערער על תוצאות הבחירות, אז הכל יכול להשתנות, אבל נכון לעכשיו, אנחנו ראינו את העתירות, אנחנו רואים את הטענות, קשה מאוד לזהות איזושהי עילה רציונלית, ואני לא חושב ששופטים בבית המשפט העליון, שרובם אם לא כולם הם אנשים רציניים, גם אם יש להם אג'נדה, אני לא חושב שהם יתנו לנתיב כזה של לתת למפסיד את הניצחון בבחירות, משום שזה באמת יהיה תחילת הסוף של הדמוקרטיה האמריקאית.
יאמר המאזין שרוצה את טראמפ מנצח, יאמר, העיתונאי הזה שמואל רוזנר הוא מוטה צד, כי התקשורת ככה, כי חלק גדול מהתקשורת בארצות הברית, אולי גם כאן, שואפת לראות את הניצחון של ביידן, והוא לא מנסה להבין אולי שבכל זאת יש משהו בטענות.
המאזין שלא מכיר אותי...
לא אתה באופן אישי כמובן.
כן, בסדר, אז שיצפה בפוקס ניוז ויקרא את וול סטריט ג'ורנל, רשת טלוויזיה שמרנית ועיתון חשוב שמרני, ושניהם אומרים בגדול את מה שגם אני אומר. הם פה, זה לא מצב שבו התקשורת הליברלית היא נגד טראמפ, ויש איזה תקשורת שמרנית, או איזה הוגה דעות או משפטנים שמרנים שחושבים שטראמפ צודק. בסך הכל, יש קונצנזוס די רחב שלטראמפ כנראה אין עילה ממשית לערער על הבחירות, שוב, זה שתמיד נמצאים אנשים עם מוטיבציה פוליטית לעזור לנשיא, או שהמוטיבציה שלהם היא פשוט לא להתנגח עם הנשיא. אנחנו רואים לא מעט סנטורים רפובליקנים, שאנחנו יודעים שמאחורי הקלעים מבינים את המצב, אבל הם אומרים לעצמם, למה שאני אסתבך עם טראמפ ועם הפה הגדול שלו, אני אשתוק או אני אתן לו גיבוי, כי ממילא הוא עוד מעט הולך.
אין לו מה להפסיד, אין להם מה להפסיד.
כן, לסנטורים הרפובליקנים אין הרבה מה להפסיד מלתמוך בטראמפ, ואין הרבה מה להרוויח מלצאת נגדו, ולכן הם לא מרבים לצאת נגדו. אני לא הייתי מייחס לזה חשיבות יתרה. שוב, יש באיזשהו רגע צריך לעבור משלב הפנטזיה לשלב הרציונל. זה שיש הרבה מאוד אנשים, אגב, יותר מ-70 מיליון אמריקאים, שרצו שטראמפ ינצח, זו עובדה שאי אפשר להכחיש אותה, והיא עובדה חשובה בעיניי. מי שחשב שטראמפ הוא איזה מין נשיא שרק כמה משוגעים תומכים בו, צריך להכיר בעובדה שכמעט מחצית מהאמריקאים תמכו בו בבחירות האלה, הוא לא איזה תקלה היסטורית.
כן, זה ברור.
הוא דבר ש... נכון. ומצד שני, צריך גם להכיר בעובדות, והעובדות הן שטראמפ כנראה הפסיד בבחירות האלה, ובקרוב יצטרך לפנות את משרדו.
יהיה מרתק ומעניין להמשיך לעקוב אחרי מה שקורה שם. שמואל רוזנר מעיתונאי מעריב והניו יורק טיימס, תודה רבה, בוקר טוב.
יום טוב.
וכמה מפתיע לגלות שמי שעוקב בעניין אחרי כל ניואנס וכל סיפור ובדל סיפור במדינה נידחת שם בארצות הברית שבמוקדי המחלוקת הוא ידידנו ויקירנו חיים ולדר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נדמה לי שנעירים לך שבילי הקלפיות של ארצות הברית כשבילי בני ברק.
אז כן, אני רוצה להסביר. קודם כל, שיהיה ברור שאני באמת ניזון רק בדיוק מכלי התקשורת, אולי קצת יותר מאשר אנשים אחרים עם אנשים שם, אבל למה זה מעניין אותי? לא בגלל הפוליטיקה. מעניין אותי בגלל שיש לזה השלכות גדולות, קודם כל לישראל. יש הבדל בין ה... כרגע יש הבדל בין הדמוקרטים לרפובליקנים, או בין טראמפ למי שלא יהיה מישהו אחר. זה באופן ברור, זה ברור לכולם, ופשוט מעניין אותי לראות אנשים, גם שם, גם כאן, שלא אכפת להם, אבל זה דבר אחד. אבל יותר, לא פחות מזה, מעניין אותי תהליכים עולמיים של שמאל מול ימין. כי באמת יש כאן... משהו מאוד מעניין, גם פה בארץ, גם בחול, בעצם הימין שולט. הימין שולט כי העם יש בו תבונה. העם יש בו תבונה, למרות שזה בעיתונות מציגים את זה הפוך, שהימין הוא נבער והשמאל הוא חכם. אבל בגדול, השמאל בעצם הולך נגד השכל הישר בהמון דברים. אם מדובר בערכי משפחה, אם מדובר בפטריוטיזם, כלומר, להיות בעד המדינה שלך, ובמקום להיות לימין המדינה הזו, לשמאל המדינה, ובעד אפילו מצדיק את האויבים. אני מסתכל על תהליכים, אני בתור סופר מסתכל באמת על תהליכים עולמיים, איך זה עובד. עכשיו, כמו כאן, גם שם, בעצם השמאל מבין שהוא מיעוט, שהוא לא יכול, הוא לא יכול לשלוט. וצריך להבין שהדמוקרטים הם לא בדיוק שמאל, אבל גורמים שמאלנים רוכבים שם על הדמוקרטים, וכמו שגם כאן השמאל הוא כל כך קטן, הוא רק מרץ, רק הוא רוכב על אנשים כמו גנץ, אנשים כמו לפיד, בעצם כדי להשליט את הערכים שלו. זה מה שמעניין אותי. בכלל לא מעניין אותי כל מיני...
לא ביידן ולא טראמפ ולא איש כזה או אחר,
אלא... ממש לא, ממש לא. באמת כאיש ברור שביידן לכאורה עדיף על טראמפ. אני כתבתי את זה לפני 4 שנים, שטראמפ הוא ככימותרפיה. בעצם כי העולם חולה, הייתי אז בהשפעת בני צביקי זכרונו לברכה, שראיתי איך הכימו נכנס לו לגוף וזה רעל. אבל כשיש סרטן, אז בעצם הכימו הופך להציל את העולם. אז למה אנשים בחרו מהם? טיפשים? הרי הוא באמת קצת משיגנר, סליחה שאני אומר. אבל המשיגנר הזה, תיקן, הוא תיקן את הכלכלה, הוא תיקן את היחסים עם סין, הוא תיקן, תראה איזה שלום הוא עשה פה, מגיע לו פרס נובל. אבל לא, הוא לא יקבל לעולם פרס נובל. כי באמת השמאל לא באמת מעניין אותו, לא שלום ולא... את השמאל בעיקר מעניין הערכים הליברליים, שזה... בינינו כמובן אנטי ערכים, זה לא משפחה, זה משפחה אחרת, זה
כל מה שהפוך
מהשכל הישר, מהשכל הישר, מהשכל הנורמלי. אז עכשיו, מה שקורה זה שברגע שהם ראו שהם לא יכולים בבחירות, הם קלטו את זה, שהציבור מבינים את זה היטב. אז מה שפה למשל הלך אהרון ברק עוד לפני 24 שנים והעביר את כל השלטון מהאנשים, לחץ אנשים שהם הבגץ. לכן שימו לב איפה אני נמצא, שם אני נמצא. אתה קולט את הקשר, למה זה אכפת לי כל כך? שתיים, כאשר ראו שעדיין יש את השלטון, הלכו ואמרו, אוקיי, אני לא יכול להפיל אותו. בבחירות, את נתניהו, בוא נתפור לו תיקים. שים לב שעשו את זה גם לטראמפ. לטראמפ תפרו תיק, ולמעשה טראמפ, אנשים לא יודעים, אולי שכחו, אבל הדיחו אותו. הקונגרס, שהוא בשלטת הדמוקרטים, הדיח אותו. עכשיו שימו לב, לא היה דמוקרט אחד שחשב, אולי לא צריך להדיח אותו. כל הדמוקרטים באמת עשו לו משפט, הם שופטים. והדיחו אותו. הרפובליקנים, כמובן לא היה אחד שחשב, אולי כן צריך ללכת. כמובן שלא הדיחו אותו. הסנאט בסוף ביטל את זה. ראו שזה לא הולך, גם אצל נתניהו, לא תפירת תיקים, לא השמצות, השמצות נוראות, כל יום, כל שעה, גם הם מוטטים את הבן אדם. ולכן אגב, אנחנו מצביעים פה לביבי, והם מצביעים לטראמפ, כי זה אנשים.
אנחנו מצביעים לביבי? אנחנו מצביעים לשעס, לגימל.
כן, כן, אבל אתה שעס לגימל, שהולכים בגוש אימן, בוא לא נתעמם. ואגב, באמת, ביבי הוא באמת, כולם חושבים, אני ביביסט, מה מעניין אותי ביבי, מעניין אותי גנץ, אולי יותר נחמד מביבי. בהחלט. אבל השאלה מה הוא מייצג? אני כל הזמן אומר את זה. הם מייצגים ערכים, או מייצגים בעצם איזו התנגדות אחרונה מול השמאל שהוא חזק מאוד. ועכשיו, כשכל זה לא הלך, לא ספירת התיקים, לא השמצות הנוראות, ולא העסקרים, שאגב גם הם, הם לשירות תמיד השמאל, תמיד הם מהשמאל, ופתאום ביום אחרות, ואומרים, זהו, יסגרו את הסקרים. לא יסגרו את הסקרים, כי יש להם תפקיד. עכשיו, כשכל זה לא עובד, בארצות הברית הלכו ובזייפו את הבחירות, ויש להם אג'נדה, הם אומרים, האיש הזה המסוכן.
אז יאמרו אנשים, אתה קונספירטור.
היה פה חוק המצלמות? למה התלו? למה השמאל היה נגד חוק המצלמות? הרי המצלמות באים שיהיה, מה זה בחירות? בחירות זה להיות תואר בחירות. זה לראות שבן אדם אחד מצביע פעם אחת. לראות שאין הצבעות כפולות, לראות ש... למה פה בישראל הורידו? אתה אומר לי קונספירטור, זה הכי מרגיז אותי גם. 24 שנים אומרים לי קונספירטור בקשר לבית המשפט העליון. היום כולם מבינים שזה נכון, כל מה שאמרתי.
צריך עוד 20 שנה כדי להבין שאתה גם צודק בעניין הזה. לא, אני איתך.
עכשיו בוא נדבר על...
חיים, אני איתך, תקשיב. חיים, אני איתך בעניין הזה, אין פה על זה ויכוח בינך לביני, זה לא קונספירציה. אבל אני אומר, יהיו אנשים שיגידו, אתם והקונספירציות ממציאים כל מיני סיפורים מזויים מקלפי פה, קלפי שם בארצות הברית. חבר'ה, תפנימו. טראמפ הפסיד, שלום על ישראל, מה ההאחזות הזו בכיסא או בבית הלבן, תודה בהפסד ולך הביתה, וזהו. אבל יש פה את העניין העקרוני, כמו שאתה אומר. יש פה, זה לא בין נשיא נחמד אחד לנשיא נחמד שתיים, מי יהיה הנשיא? זה ויכוח או מאבק על דרך, לא קשור כך אלינו כיהודים, אבל כן, למרות שאתה יודע... כתב לי הבוקר, אגב, חבר מניו יורק, מברוקלין, אומר לי, תקשיב, אני כבר לא יודע מה עדיף. מצד אחד, אנחנו רוצים מאוד את טראמפ, הצבענו פה טראמפ, מצד שני, מפחידה אותנו התוצאה שאם טראמפ ינצח עכשיו במערכה המשפטית והוא יעלה, המהומות שיקרו כאן מצד הדמוקרטים מפחידות ברמות שאתה לא מבין.
אני חושב שהם דווקא לכאן...
אבל על הרפובליקנים לא אומרים את זה, כמובן.
לא, הנשק שם נמצא את הרפובליקנים יותר. מי שיודע, שם באושר עד ובנתיב החסד של שם, יש, אתה יודע, יש דוכן של רובים, של אקדחים. שם אפשר לקנות אקדח כמו שאתה קונה חלב, אוקיי?
לא ראיתי בסניף של אושר עד בניו יורק אקדחים.
קודם כל אין, יש שם בינגו, אבל אני צוחק.
כמו שמרגליות לא משווקים.
קודם כל זה וולמארט.
לא, וולמארט זה גם רשת לא חרדית בהכרח, כן?
אני כמובן צוחק, אני רוצה להסביר לאנשים כמה נגיש שם נשק. ואם אנחנו מדברים באמריקה, אנשים, אל תדאג להם. זאת אומרת, לא מזה צריך לפחד. אבל אני רוצה להסביר אותך. לפני כמה שנים, היה שם ברק אובמה. וברק אובמה, מישהו אמר שהיה זיופים. ברק אובמה לקח. ואף אחד לא דיבר על זה בכלל. היה, ואני רוצה להגיד לך, בניגוד למה שאנשים חושבים, אני חושב שברק אובמה יחסית לדעות שלו, הוא היה מאוד טוב לישראל. בניגוד לכל מה שאנשים אומרים. אני חושב, בגלל כן אני לא מפחד כל כך מביידן. אני לא מפחד כלפי ישראל כל כך, כמובן שזה יהיה רע. אגב, אובמה היה אמור להיות רע, אבל מה שהוא עשה, הוא ניסה לתת לערבים את הדמוקרטיה, והוא חטף את דאש. הוא הביא את כל המלחמה ואת כל האסון ואת כל הפליטים וכל הרוגים וכל הנרצחים, והוא קיבל פרס נובל לשלום. אגב, הוא קיבל את זה מראש, לפני שהוא התחיל לעשות את הצרות האלה לעצמו.
אגב, חובה לומר לסיום השיחה שלנו, הגדרתי את זה כאולי קונספירציה והכל, אבל לוקח קצת זמן, וגם כלי תקשורת מכובדים בארצות הברית מתחילים קצת להפנים שאולי כן משהו קרה כאן. תעיד על כך העובדה גם שהתובע הכללי של ארצות הברית הורה לפתוח בבדיקת כל העניין הזה במדינות השונות, כך שזה כבר
אם זה לא, לסתם... אז זה לא, אז אני אקבל את התוצאות, אבל צריך להבין את המגמות. המגמות הם שהכל אפשר.
מכל מה שאתה קורא, רואה, שומע, יש סיכוי?
אני נביא, אני לא. אני אולי רואה דברים, רואה תהליכים, מסתכל על הברגים שמאחורה, אבל לדעת את העתיד, זה נמסר אתה יודע למי.
אתה מתכנן... חיים, אתה מתכנן קידוש כשטראמפ ינצח בסוף?
לא, אני לא. אני לא. אני עדיין למדתי בישיבות ליטאיות, אתה יודע.
גם בישיבות ליטאיות עושים קידוש, מה קרה?
אני יודע, אבל אתה יודע, לא...
טוב, הסינים יזמינו אותך, יש. לא צריך להתלהמות, צריך להתלהבות. לא, אבל יהיו אנשים שבטח יזמינו אותך, ובניו יורק אני בטוח שיהיו לא מעט קידושים לצד חששות מאיך זה ייראה.
אני מאוד מאוד אשמח, אני מאוד מאוד אשמח בשביל עם ישראל, אני אשמח בשביל העולם כולו, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, לא טראמפ מעניין אותי, הוא מצחיק אותי, כן? הוא באמת מצחיק אותי, האיש הזה, אבל הוא לא מעניין אותי כאיש. הטראמפיזם במקרה הזה יכול להיות רע מאוד, אבל העולם החולה שלנו הוא הכימותרפיה. ואנחנו צריכים שהוא יישאר שם.
בהחלט. חיים ולדר, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
תודה.
יום טוב, פרסומות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. הקורונה מעלה הרבה מאוד שאלות, אבל מעט מאוד תשובות. למשל, בנושא המשכנתאות. כדאי לקחת משכנתה בימים אלה? האם בעקבות המשבר חלו שינויים בתהליך קבלת המשכנתה? איך המערכת הבנקאית נערכת לסייע לבעלי המשכנתאות? המומחים למשכנתאות של מזרחי טפחות יחכו לכם עם כל התשובות לכל השאלות ביומן הכלכלה בהגשת צבי טסלר. מדי רביעי ב-8:40 בערב, כאן בכל חי ובאתר. בחסות מזרחי טפחות, המומחים לבית שלכם. מנויי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בהתרקלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים?
למימוש, ייכנסו לאתר ההטבות של מנוי פיס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות, כוכבית 3990, בנקודות המחירה או באתר. מנוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מכונת הכביסה, המייבש והמדיח, כדאי להפעיל רק כשהם מלאים. כך מתייעלים וחוסכים חשמל, חומרי ניקוי, מים וגם כסף. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכסף חוזר. קונים ב-29 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י"ב בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסים מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון. עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 26-75, כוכבית 26-75.
מזל טוב!
חוסכים? חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
תגידו, הקורונה בלבלה אתכם? עוד לא התקשרתם בשירבית? חבל, תחסכו, יש עכשיו מבצע מדבק.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הובחנתם כמאומתים לקורונה? אל תיקחו אחריות על גורלם של אנשים. במהלך התשאול האפידמיולוגי פרטו את כל המקומות שבהם הייתם ואנשים שאיתם מפגשתם. המטרה היא הצלת חיים. רק כך יכולים הגורמים המוסמכים לבצע את עבודת האיתור כהלכה כדי למנוע הדבקות נוספות. ונשמרתם. עוד פרטים בפורטל החירום הלאומי ובקו המידע של פיקוד העורף לציבור החרדי. 104, שלוחה 6.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
חוזרים לקורונה, אבל מההיבט הכלכלי עכשיו, אנחנו עם מנדי קוריץ, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר טוב לך ולמאזינים.
חבר בפורום התעשייה הישראלית וחבר באיגוד בעלי העסקים בבני ברק, והיינו צריכים להקדיש לזה הרבה יותר מהדקות המעטות שנותרו לנו עד לסוף התוכנית, אבל אי אפשר שלא לדבר על זה, כי בני ברק עוברת חוויה כלכלית, או יותר נכון, טלטלה כלכלית מבחינת העסקים.
נכון מאוד, כאחד שבודק ועוקב אחרי הדברים האלה, נכון תחילת שבוע שפתחו את החנויות בכל הארץ, עשיתי בדיקה על רחוב רבי עקיבא, רחוב רבי עקיבא שמובילה בהרבה חנויות. נכון ליום ראשון, 69 חנויות עומדות כבר להשכרה, שזה נתון מטורף. זה עוד לפני חנויות שאתה לא יודע, הם לא פתחו בכלל, שאתה לא יודע אם נסגרו או לא נסגרו. 69 חנויות שאתה יודע שהן ריקות ומוכנות לך להשכרה. עכשיו זה מוזר, מה שלדוגמה בכנסת אתה שומע שמנסים לפתוח את אילת למסעדות וחנויות ודברים בשם התיירות. למה בני ברק לא? בני ברק חוות הפגיעה הכלכלית הכי קשה בעולם. עכשיו, בבני ברק חיים יותר כפול 4 תושבים מאשר באילת. למה שבבני ברק לא יקדם?
ועוד משהו, בבני ברק חיים כפול מחלימים מכל עיר אחרת במדינת ישראל.
נכון.
אין להם, תשחרר.
בבני ברק הוא 0-4.
אני אומר, צריך לשחרר. מישהו לא משחרר. נכון. ולא מסתכלים נכון. עכשיו, כשאומרים 69 חנויות עומדות להשכרה, מה קורה עם כל היתר? אלה שכן אותרו פתוחות, ואני לא מדבר על אלה שמוכרים מזון, שחיים כל הזמן על הרצף הרווחי, אני מדבר על, כל היתר שהם לא חנויות רווחיות כמו מזון.
כל היתר בעלי עסקים פתחו, והעירייה דווקא באה לקראת בעלי עסקים בימים האחרונים, והסכימה להוציא סחורה החוצה, כי אי אפשר להכניס יותר מכמה אנשים לחנות, בהתאם לגודל החנות, ומנסים עכשיו למכור כמה שיותר. יש לך פנייה לעירייה שתאפשר לפתוח קצת יותר מאוחר ביום, כדי להכניס כמה שיותר מחירות ביום. בעלי עסקים מוכנים להישאר יותר, העיקר כדי יכולים להכניס הכנסות, מה שהם לא הכניסו בחודשים האחרונים.
מה אתה יודע על מצבם הכלכלי, סליחה, של בעלי העסקים בבני ברק? בסדר, נשארו, צפו על פני המים, המשיכו, פתחו עכשיו מחדש, לא סגרו, לא חיפשו להזכיר הלאה. מה המצב שלהם?
הרבה פתחו, אבל יש גם לא מעט שנשארו סגורים, נכון לתחילת שבוע הזה. שחוו פגיעה, גם אלה שפתחו בסופו של דבר, הם חוו פגיעה שרובם שילמו הלאה את כל העלויות, שאם זה שכירות, ואם זה ארנונה, ואם זה אגרות שילוט, ואם זה כל הדברים האלה, ואף אחד לא בא לקראתם.
תשמע, יש מאבק בנושא של המחלימים, הנושא של אילת וים המלח בקטע התיירותי, שהח"כים החרדים גם כן חלק מהמאבק הזה, כדי שהשכל הישר יגבר כאן על דברים אחרים במשרד הבריאות, למשל, ובממשלה. מה היית מצפה פוליטיקאים החרדים בנושא של הכלכלה החרדית אחרי המשבר, ביציאה מהמשבר, אף אחד לא יודע אם אנחנו אחריו, אבל ודאי יוצאים ממנו.
אני אגיד לך את שתי דברים הכי פשוטים. יש לנו חבר כנסת בשם אריה דרי, הרב אריה דרי, שהוא אחראי למשרד הפנים, הוא יכול לאשר שבערים אדומות, הארנונה שבזמן שהיה סגר, כמו שהיה בפעם הקודמת, לא ישולם. עכשיו, בעלי עסקים שהיו סגורים עכשיו הכי הרבה זמן, בני מרק מובילה בימי הסגר שהיו לה, שלא ישלמו את זה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, כמו שבאלת חשוב מאוד להציל את הכלכלה שם, של 50 אלף תושבים שגרים שם, 52 נכון, יותר מדויק, למה בני מרק שחיים למעלה מ-200 אלף תושבים, לא חשוב הכלכלה. עכשיו, בהתחלה היה מדובר שהולכים להעביר לכל בעל עסק שהיה בערים האדומות סגור, מעבירים להם פיצוי. בסוף זה התבטל.
התבטל ולא קרה. טוב, יש לפוליטיקאים חרדים הרבה מה לעשות, עוד נמשיך לעסוק בזה ברחבה. מנדי קוריץ, תודה. חייבים לסיים.
תודה.
יום טוב, בשורות טובות. אנחנו חותמים את מהדורת יום שלישי. תודה לצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר. תודה לכם, בוקר טוב, נשתמע מחר.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, שיא האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
שמעון, יוסי, רותי, חני, תתארגנו, אני מתקשרת לטייק מי, שתי דקות והמונית פה.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך, למונית, הקישו אחת, לשליחות, הקישו שתיים.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
ביבי, פתח את המסחר מיד. מאות רשתות קורסות. אתה אחראי. ביבי, פתח את המסחר מיד. מאות רשתות קורסות. אתה אחראי. מוגש מטעם התאגדות רשתות המסחר, האופנה והסעדה.
שינויים, שדרוגים, שיפורים. מה רע בקו 54 של פעם? שידע גם לעשות סיבוב גדול מאחורי איצקוביץ' וגם להגיע לכל מקום בתל אביב.
נעים לעתיד. הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
תגידו, הקורונה בלבלה אתכם? עוד לא התקשרתם לשירבית? חבל, תחסכו, יש עכשיו מבצע מדבק.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר, mekimi.co.il.
מקימי, שיא האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
גם כשאתה ברכב בדרך לקניות, הבחור שמשתמש בטלפון הנייד עלול לטעות ולחצות בלי להסתכל.
כל הפחתה של 10 קמ"ש מעלה פי 2 את סיכויו לחיות.
בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה. גם בשבוע הבטיחות כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי הטוב.